שלום לכולם, ברוך השם, אנחנו הגענו לפרשת בלק, וכדרכנו אשר יוקדש לעילוי נשמתו של אייל מברכתוביטו, השם ייקום דמו, תלמיד הישיבה, שנהג בח'אן יונס, זכותו מגנה עלינו. וכמו כל פרשת שבוע, גם פרשתנו היא פרשה מאוד חשובה, כי בפרשת בלק אנחנו מבינים שחור על גבי לבן, שיש לנו לא רק אויבים גשמיים, עם נשק וכתבאמים, אלא גם ובעיקר אויבים רוחניים, יש ברכות ויש כללות, והכוח שלהם הוא לא פחות עוצמתי, ואולי אפילו יותר עוצמתי מטנקים ומטוסים, כי האויב הרוחני הוא לא נופל באימתו מהאויב הגשמי. גם האויב הרוחני מפיל בנו חללים, ולפעמים זה חמור יותר, כי אנחנו בכלל לא יודעים שהם חללים. כבר נתקלנו בעבר באויב רוחני שהתחפש לאויב גשמי, זה כמובן עמלק, אשר קרחה בדרך, כפי שמסביר רש"י באחד מפירושיו שהכוונה לטומאת קרי, ובזוהר הקדוש מרחיבים להסביר למה בעצם עמלק הוא אב הרוחני גם של בלעם וגם של בלק, כן, ראשית גויים עמלק ואחר איתו די עובד, שבעצם שתי אותיות האחרונות של בלעם זה עין מם, שתי אותיות האחרונות של בלק זה למד קוף, זה מרכיב את המילה עמלק, ולא סתם, גם בלעם, נראה בהמשך השיעור, שיעץ להחטיא אותנו את בני ישראל בנשות מדיין, ועכשיו ננסה להעמיק ולהבין מה הרקע להצעת בלעם לטמא את ישראל בחטא פאור. הדמות של בלעם היא ייחודית, ומצינו בחז"ל שהוא עד כדי כך, לא קם בישראל נביא כמשה, אבל באומות העולם יש. כלומר, בלעם הוא שווה, הוא האישיות היחידה בעולם שמושוות למשה רבנו עליו השלום בכיר האנושות, ועל כן, כיוון שבלעם הרשע הוא חלק מתורתנו הקדושה, צריך לראות מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו על דרך החיוב, לפי המשקפיים של תורת החסידות, כפי שכבר ראינו בעבר ביחס לפרשת וישלח, סיפור אונס דינה, סיפור אחד הקשים בתורה, שכאשר גדולי החסידות ובעלי הסוד רוצים לתת דוגמה לדבקות, ללהיטות בעבודת השם, הם בוחרים להשתמש דווקא במטבעות לשון שמתארות את התאווה של שכם בן חמור ביחס לדינה. אז כך גם כאן, ביחס לבלעם, בעלי הסוד למדים מחילופי הדברים של בלק ובלעם, לקראת סוף הפרשה, רזים עליונים, רזין דה רזין, רזים עליונים סודות על ספירת הכתר, לא פחות ולא יותר. כתוב בפרשתנו, אני במקור א', החל משורה 4, ואיחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקום ויבי קירתיך, והנה ברכת ברך, זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך אל מקומך. אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך אדוני מכבוד. ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי דיברתי לאמור. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני לעשות טובה או רעה מליבי. אשר ידבר אדוני אותו אדבר. ואתה הנני הולך לעמי, אליך יעצך אשר יעשה עם הזה לעמך ואחרית הימים. בלק פונה אל בלעם בתחילת הפרשה על מנת שיקלל את ישראל. כפי שאמרנו שכוח הכללה, בטח של בלק, כנראה היה עוצמתי מאוד, ולכן בלק היה נכון לשלם כל סכום תמורת הכללות של בלעם. לבלעם, כנראה לא התאים, זה לא היה בא לו בטוב ככה להיכנס לפוזיציה של המקלל שבלק ביקש ממנו, ולכן הוא הוציא על עצמו אצטלה מכובדת, שקולה, אקדמית משהו, רק אם השם יסכים, רק אחרי שהשליחים ישנו פה בלילה, ובכלל כסף וזהב, מה לי, זה לא מעניין אותי, הוא משחק אותה כאילו איזשהו גורו רוחני, אף על פי שכל עניינו זה לקלל את ישראל. ובלעם כל כך נכנס לדמות, הוא משחק אותה כאילו חשוב ונחשב עד הסוף. גם הכללות שהוא מנסה לקלל, שמתוכנן, כלומר מהתוכן שלהם, ניתן להבין מה הוא תכנן לקלל. כי השם הפך לו את הכלל לברכה. וגם הכללות הללו זה לא כללות ברמה האישית הנמוכה, כמו במגרש כדורגל או של ויכוח של ערס ממרחוב, לא, זה כללות ברמה הכללית. בשורש האומה, כללות לאומיות. ואת הרעיון הזה בשבת האחרונה הזדמן לידי ספר נפלא של הרבי אלברד, שם זכאו וחייהו, פתחתי אותו על ההתחלה, ומה להתחלה עוסק בבלעם. ובלק מבין ששום תועלת לא תצמח מבלעם, כל עוד שהוא מנסה לחכות גורו רוחני. ולכן הוא שולח אותו, הוא מבריח אותו, הוא מגרש אותו בבושת פנים, חזרה למקומו. כפי שאלשיך הקדוש, ואורחיים ועוד פרשנים קדושים ונהדרים, משווים בין הכבוד והליווי שהוא מציע לבלעם בתחילת הפרשה, לבין הביטוי כאן, לקראת סוף הפרשה, ברח לך אל מקומך. בלי כבוד, בלי ליווי, תברח מהר, לפני שאני אכנס בך. ודווקא אז כתוב ובלעם שב למקומו. כלומר, ברגע שבלעם מפסיק לשחק אותה גורו רוחני מכובד, דווקא אז סוף סוף שהוא חוזר לעצמו, הוא מצליח סוף סוף לפגוע באופן אפקטיבי וכואב כל כך בעם ישראל. נראה את רש"י במדבר פרק כ"ד פסוק י"ד, לך יעצך, מה לך לעשות ומה יעצה? אלוהיהם של אלו שונא זימהו. כדאית בפרק חלק בסנהדרין, תדע שבלעם השיא עצה זו להכשילם בזימה, שהרי נאמר, הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, זה בפרשת מטות כבר. כלומר, בעקבות הצעת בלעם, בני ישראל מזנים, לא עלינו, עם בנות מדיין, ובמגפה נספים לא פחות ולא יותר, 24,000 איש נהרגים, המספר הכי גדול. כמובן למספר טיפולוגי של כמות אדירה שנספים במגפה, מזכיר קצת את כמות התלמידים של רבי עקיבא שמתו בפסח לעצרת. ומעניין שדווקא כאשר בלעם, כאשר האדם הוא לא משחק אותה, אלא הוא זורם עם מישהו בטבעיות כמו שהוא, דווקא שם הוא באמת יכול לפעול ולהשפיע. אני תמיד ככה, אנחנו בשנת בחירות, אני תמיד ככה מצטער בשביל הפוליטיקאים, חלקם הכרתי בצבא, ופתאום שהם נהיים ככה באיזשהו תהליך בחירות, אז הם בקמפיין, אז אתה לא יודע מה חושבים באמת, כל דבר, מה זה ישפיע, הקמפיינר אומר לו ככה, היועץ אסטרטגי אומר לו ככה, הם הכי לא עצמיים. ופה כמובן שאצל בלעם זה לגנאי, כי מקומו הטבעי זה מקום של הזנות, של מי שבא על האתון שלו, של העריות, של הטומאה, ורק משם הוא מצליח להזיק לבני ישראל. אז מהו באמת אותו המקום הטבעי, הוא אומר מקום טבעי במרכאות כמובן של בלעם. בזוהר הקדוש, ולא סתם אלא בחלק ההידרזותה, החלק הפנימי, הסודות הגדולים שרבי שמעון בר יוחאי מגלה לפני הסתלקותו, רבי שמעון בר יוחאי מלמד את תלמידיו לפני פטירתו, הסתלקותו, אודות ספירת הכתר העליונה. ודווקא אז שהוא מתאר את אותו מקום מילאי ונשגב של הכתר, הוא משתמש בפסוק בפרשתנו, אני מקריא בשורה, במקור ג' שורה 18, זה בארמית, אני ישר העתקתי את תרגום הסולם. שלושה ראשים נחקקו זה לפנים מזה, דיינו חוכמה סתימה בפני מגולגולת, וזה למעלה מזה, דיינו רישא דלא התיידע, הראש הלא ידוע למעלה מהגולגולת, מפרש, ראש אחד הוא חוכמה סתימה שנתקסה ואינה נפתחת, וחוכמה זו הסתומה, היא ראש לכל ראש של שאר החוכמות, רישא דכל ראשין, וזהו הראש הראשון ממטה למעלה, הראש השני הוא ראש העליון, עתיק הקדישה, הסתום מכל סתום, שהוא הגולגולת של ארי חנפין, ראש השלישי, עליון על הכל, הוא ראש דכל ראש, ראש שאינו ראש, כלומר כי ראש יורש הוא התחלה להתפשטות ולהשגה, וראש הזה אין ממנו שום השגה, כי לא ידע ולא נודע מה שיש בראש הזה, כי לא נדבק לא בחוכמה ולא בתבונה, אבל זה נקרא ברח לך אל מקומך. והחיות רצו ושוב, דהיינו משום שאין שם השגה. אז זוהר הקדוש מתאר כאן את ספירת הכתר העליונה. הוא מכנה אותה בשם ברח לך אל מקומך. מבחינתנו הספירה הזאת של הכתר מבטאת אצל כל אחד את שורש הנשמה. שורש הנשמה התמיר ונעלם, את אותה נקודה פנימית, ביידיש הפינטל ייד, הנקודה היהודית, בשפה של, של השפת אמת, הפנימיות, הנקודה הפנימיות. את אותה נקודה פנימית שלא כל כך ניתן להגדיר אותה ולבטא אותה במילים, אבל בהחלט ניתן להרגיש אותה. זוהי הנקודה בזמן, הנקודה במקום ובתוכן, בה אנחנו מרגישים שייכות טבעית, שייכות, הזדהות מדויקת. כלומר, זה השורש שלנו בו אנחנו מרגישים בבית. אצל בלעם, כמובן, זה מגיע מהצד השלילי של אותה ספירת כתר. כלומר, בבחינת הכתר דתומה, כפי שמדייק כאן נועם אלימלך, רבי נמלך מליז'נסק, אותו מגן לנו פרשת דברים, וככה הוא כותב במקור ד' לפניכם, שורה 31, וזהו שאמר בלק לבלעם, ואתה ברח לך אל מקומך, ותכף אחר זה אמר בלעם לבלק, לך היא עצך. וכי משום דה אמר לו ברח לך וכולי, נתן לו עצה, אלא משום דה בלק היה קוסם גדול יותר מבלעם, כפי שפרש רש"י, זיכרונו לברכה. והנה אותו הפעם היה שורה קצת רוח הקודש עליו, כאשר אמר המחזה שדי יחזה, כדי לברך את ישראל, ואמר לו בלק אל מקומך, דענו לקטרין תתאין, למקום שורשם, למה ששורשו בסיטרא אחרא. כלומר, בלעם היה אחוז בכתר של הסיטרא אחרא. ולכן נתן לו עצה מיד על הזנות להזכיר בנותיהן. וזהו שאמר לו בלעם, ואתה הנני הולך לעמיד, אין למקום שורשי, לך יצא וכו'. מהי אותה נקודה עצמית פנימית שהיא המקום שלנו? שאצל בלעם זה היה כתר של סיטרא אחרא, לא עלינו, מקום של הזנות. הנקודה הפנימית העצמית שהיא המקום שלנו זה איפה שיש לנו גילוי וממשק עם ספירת הכתר. ובעצם זה קשה לענות על זה, קשה להסביר, לתת תשובה למה, מדוע. וההגדרה הכי מדויקת לתשובה של עניינים של כתר זה ככה. ככה. וזה נכון בעיקר לדברים מהותיים וגדולים, כמו למשל, למה התחתנת איתה ולא איתה, למה אתה גר פה ולא שם. אפשר לתת תירוץ כזה או אחר, אבל הוא מצומצם לאין ארוך מהאמת הגדולה והאינסופית של הכתר. לא סתם מסבירים בתורת החסידות שככה זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. או בלשון הזוהר הקדוש, ענה על רישא דכל ראשין, ראש לכל הראשים. ויש פה תביעה אדירה בעבודת השם, תביעה כמובן בתף, לא בתת. יש פה אתגר. אומרים לך, ברח לך אל מקומך. והתביעה הזאת היא משמעה שברגע שיש לנו ממשק עם הכתר, צריך לברוח לשם. לא להחמיץ את השעה, לא לבטל את הדפיקות של הדוד. כל דודי דופק, כי גילוי נקודת הכתר, כמו בשיר השירים, יכול להיות אירוח המקמק מאוד, פשטתי את קודתי, חחל בשינה. ואז חיפשתיו ולא מצאתיו. ולכן דווקא כשאנחנו מסופקים, אנחנו מבולבלים, חסר לנו בהירות, דווקא אז צריך, כולנו צריכים, לשמוע את הציווי של בלק, ברח לך אל מקומך. ועכשיו ננסה להעמיק על פי תורת החסידות, ולראות מה גדולה החשיבות של דרך עבודת השם בדרך שלי, מבחינת הבריחה אל מקומי, וכמה, כמובן המראה השלילית, עלינו להישמר מכל משמר מניסיונות חיקוי של אחרים. רבי שמואל משינו ברמתיים צופים, על תנא דבי אליהו, אנחנו במקור ה' ושורה 42. רבי אומר, איזה דרך ישרה שיעבור לו, כל שהיא תפארת לעושה. היינו שכל נשמה מכל אחד ואחד, יש לה סגנון אחד בעבודת השם יתברך, לקיים התורה והמצוות בלי שום שינוי, רק בעניין המידות והעצות הם מחולקים. שיש צדיק שהנהגות שלו הם בפי גוף גופו, ויש צדיק שאוכל ושוטה ואינו מסגף עצמו כלל. והוא גם כן צדיק גדול וקדוש מאוד נעלה. בכן נשאר עניינים, יש חילוק בין הצדיקים. וזה מחמת שהולכים בדרך הישרה ששייך לנשמתו באמת. כל צדיק בדרך שלו, הדרך של רבי נחמן מברסלב, זה אותו של בעל התניא. על כן אינו תופס בדרך שלו מיוחד לו, ואף שמשבח מאוד דרך הצדיק בעבודה ויפה בעיניו, יותר מדרך שלו, ודאי שבעל התניא משבח את רבנו, ורבנו משבח את בעל התניא. אף על פי כן, רבי נחמן לא נהיה החבדניק, ובעל התניא לא נהיה ברסלבר. אף על פי כן אינו זז ואוכל צדיק דרכו, וזהו הסימן שהוא דרכו האמיתי. וזהו פירוש המשנה, זה דרך ישרה שיעבור לו אדם, כל שהיא תפארת לעושה. שהדרך שהוא עושה בעצמו ונוח לו, מחזיק בו, אף על פי כן ותפארת לו מן האדם. היינו שמפאר ומשבח דרך חברו הצדיק ואבן הדברים, כי הוא כלל גדול בעבודה לשם יתברך, שלא ללך בגדולות שאינו בערכו, ואפילו בענייני העולם הזה כן. וזהו שאמרו בתנא דבי אליהו, כן, רבותיים צופים זה פירוש של תנא דבי אליהו, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, היינו שיהיה לו צירוף כנ"ל, אבל לא שיחמוד להיות צדיק כאבות העולם. ואמר בזה הלשון, אם היו שואלים אותי כמה תיתן שתחליף מידתך עם אברהם בנו השלום, והוא יהיה כמותך ואתה כמותו, לא היית נותן אפילו פרוטה. על דרך משל, בין כך ובין כך לא יהיה ויתור לשם יתברך כלל וכולי. כן, כמו הסיפור שישאלו תשגי שמיים, לא הייתי רבי אלימלך, לא יודע מה, יהיה לי מה להשאיר. לא הייתי רבי זושה, וזה אני לא. מה המסקנה? כל אחד צריך להיות רבי זושה. לא, כל אחד צריך להיות מישהו. ומוסיף רבי קלמוס קלמן אפשטיין מקרקוב, תלמידו של הנועם אלימלך, בספרו מאור ושמש על פרשתנו, פרשת בלק. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוחרי נשבתה, ויתהיה עליו רוח אלוהים. פרש רש"י ז"ל, וישא בלעם את עיניו, ביקש להכניס בהם עין רעה. שוכן לשבטיו, ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבין. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. ותהי עליו רוח אלוקים. פירש בזוהר הקדוש על עליו, על ישראל שרתה השכינה שלא יוכל לקללם. ונראה בדרך פשוט שהוא מידה כנגד מידה, לפי שהם שמרו את עצמם לבלתי הסתכל בה כל אחד בפתחו של חברו, נראות בעסקיו כדי שלא יכניס בו עין הרע, לזאת מידה כנגד מידה, הגן עליהם השם דרך ברחמיו לבא לשלוט בהם גם כן עין הרע מבילם הרשע ימח שמו. גם יש לומר הכוונה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. דיני הכלל הוא שכל צדיק יוחז דרכו והילוכו בקדושה. ופתח לו פתח לעצמו. ולא לעשות מצוות אנשים מלומדה. דיינו לפי שראה רבו כך עשה, או חבריו עושים כן, להיות שנקרא לחכות. מלשון הרב עמיטל, אל תהיו עמיטלים, כן? גם הוא יעשה כמעשה בתנועותיהם. לא כן הדרך, כי אם כל אחד יפתח לו פתח ושערי קדושה בפני עצמו, בזה הוא ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, היינו שלא יסתכל אחד ללך בפתח שפתח חברו בקדושה, כי אם כל אחד הלך בפתחו אשר פתח לעצמו, לזאת בתי לברוך אלוקים ששרתה עליהם שכינה. אז הבנו והסכמנו כמה חשוב, לא להיות, חשוב להיות עצמי, לא להיות קוף אחרי הרב, אבל פה הבן שואל, איך אני יודע? איך אני יודע אם אני מחכה את הזולת, אם אני נאמן לעצמי, לעצמנו, ואחד מאבני הבוחן זה לנסות לזהות מה מניע אותי, מה מניע אותנו. האם המניע או השופט המרכזי שלנו הוא פנימי, הוא חיצוני? ורבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, יש פה עצה זהב, תורה ס"ו עוד ג', וזהו פירוש בתהילים, מהללה אדוני בחיי. היינו כשאין נצרך לבריות, וזהו בחיי, בחיי דייקה. היינו שאני חי מחיים שלי, שאינו נצרך לחיות שום אדם, כי הנצרך לבריות חייו אינם חיים. היינו שאינם חיים שלו, כי הוא חי מאחרים. כן, אדם שהוא איזשהו רוקסטאר בזה, הוא לא יכול לעשות כמו שהוא רוצה, אלא מה יגידו, הוא מרושל, הוא לבוש, צריך סטייליסטית, כל דבר, זה נחשב, זה לא נחשב. אז כל החיות שלו, כמו פוליטיקאי, זה איך מעשיו ישפיעו ומה יגידו, ולא מה המהות העצמית שלו. אבל כשאיני נצרך לבריות, ואני חי חיים שלי, אזי אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת כנל. וזהו הללה אדוני בחיי די ככנל, וזהו קבל שנצרך אדם לבריות העולם, חשך בעדו וכולי. אם אני אקבל את החיות שלי מאחרים, אז אני תלוי בהם. אני אעשה הרבה דברים כדי לקבל מהם הערכה, כבוד, יחס, לייקים, רייטינג. אבל מה יצא מזה? בערבית, הכללה הכי חמורה זה כלב. שזה בעברית, כלב, נכון? למה כלב? כי הכלב זו החיה הכי מבויתת. ידידו הטוב של האדם. אבל בעצם הכלב זה החיה שבעצם שינתה את עצמה הכי הרבה כדי להתחבב על האדון שלה, הו, כדי שהוא ייתן לה. כלומר, כלב זה החיה שהיא הכי לא עצמית, הכי לא מקורית, החיה הכי מבויתת. ממילא, אם המוקד שלי, מה שמעניין אותי זה רק הסביבה, זה איך יסתכלו, מה יגידו, איך זה ייראה, מה יחשבו, זה אומר שהמנוע שלי הוא חיצוני. אני תלוי בכל מה שהוא לא אני, כל מה שהוא חוץ ממני. זה נראה נקודה, כאילו, דקה שולית, אמרנו פה, אנחנו לומדים פה עכשיו מבלעם, איך לעבוד את השם, אבל בוא נראה לאיזה תהומות אפשר להידרדר בגלל התפיסה הזו. ופועל מתחבר שאנחנו כבר בחודש תמוז, שבוע הבא כבר זה ממש יזיין בתמוז, ימי בין המצרים. אבנה קצת מאגדות החורבן, אולי האגדת הכי מפורסמת, סיפור של קמצא ובר קמצא, אני לא קורא את כל הסיפור, רק את הקטע, אני אגיד את זה בעל פה, ואני אגיד פה למילים, שבעצם הוא שולח, הקיסר שולח עגל משולש, ואז בעצם הוא מטיל בו מום בנבשפתיים או בעין, מה שמבחינת הרומאים זה לא מום, ולנו זה מום, ואז סבור רבנן לקרובי, סבור רבנן, טוב, בוא נקריב את הקורבן, למרות שיש בו מום, משום של המלכות. אמר לו רבי יצחק בן אבקולס, יאמרו בעלי מומין, קריבים לגבי מזבח. טוב, אז אמרו, אז בוא נהרוג אותו. זה לא איזיל ולא, שהוא לא יכול להגיד מה קרה. אמר לו רבי זכריה, יאמרו, מטיל מום בקודשים יארג. אמר רבי יוחנן, ותנותו של רבי יצחק בן אבקולס החריב את ביתנו, בשרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו. מה מפריע לרבי יצחק בן אבקולס? יאמרו, מה יגידו בחוץ? איך זה נראה? איך זה נתפס? יאמרו, יאמרו, יאמרו. מי שמתחשב רק במה שיגידו, מה שיגידו בחוץ, אז בסוף שכבר יש לו כיוון מהפנימית, אין זה משקל, למה? כבר תלוי בחוץ. תראו מה קורה לראש הבריונים בירושלים, שהחוץ, הסביבה החיצונית מגבילה אותו. כן? אבא סיקרא, רש בריונים בירושלים. הוא היה אחיין, ברח תי, נרבח הבן זכאי. שלח לי. אמר לו, בוא תבוא אליי בשקט. בא. אמר לו, רבי חמד זכאי לראש הבריונים, עד מתי אתה עושה ככה ואתה הורג את כל עם ישראל ברעב? אז מה אומר לראש הבריונים, אבא סיקרא, לרבי חמד זכאי הדוד שלו? מה יבין? מה אתה רוצה שאני אעשה? דהי אמין עליהו מידי, קטלו לי. כלומר, אם אני אגיד להם משהו, יארגו אותי. כל כך תלוי בחוץ, כבר אין לו סי, אין לו אמירה עצמית. ההחלטה לחיות את החיים שלי, זה לא אומר לחיות דווקא להפך מהציפיות של האחרים. כי זו גם תלות והגבלה. כי אם מישהו חושב כמוני, אני חייב לחשוב אחרת, כי אני נון קונפורמיסט, אני לא יכול להיות עם כולם ביחד, נכון? התרבות של הפלורליזם היא כל כך מוגבלת, כי היא לא מסוגלת להגיד לא על שום דבר. אז אם הכל מותר ואסור להגביל, אז זה ההגבלה הכי גדולה, אסור להגיד על שום דבר לא. הרבה פעמים אנשים מנסים לברוח, הם מתנתקים מהחברה, מנורמה מסוימת, כי הם רוצים שינוי, חופש, עוברים לנשימה, אבל אז הם פשוט עוברים לחברה אחרת, מקבלים על עצמם את כל הקודים הקשוחים של חברה אחרת, שמצמצמים את עצמם לאותם קודים של חברה חדשה שהוא כל מה שהוא לא הם, ולכאורה זה פועל יוצא של העמקה וחופש מחשבתי, הרבה פעמים זה בעצם החלפת חמור בפרה. וזו נקודה מאוד עדינה ורגישה מאוד בחיים. מה מקור הביטחון שלי בחיים שלי? מה מקור הטוב בחיים שלי? האם זה מעיין פנימי או שאני תלוי בהספקה חיצונית? ואם מתאים אליי מצור, אני בבעיה. רבנו כותב על כך בהמשך התורה סמכבב בית עוד דלן. אבל מי שאינו נצרך לבריאות, שאינו צריך להם לשום דבר, יוכל לעמוד בין אלפים אנשים, להתפלל באמת לשם יתברך לבדו, מאחר שאין נצרך לשום בריאה, לא לפרנסה ולא לכבוד, ולא לשום דבר, רק סיברו על השם אלוקיו. ולא מדובר פה רק על המלצה. זו ממש הנחיה קריטית. בואו נראה מה קורה למי שחי מהחוץ, או מנסה לחכות רק את החוץ, כי הוא לא מודע לפנימיות של מי שהוא מחכה. וזה יותר מתקשר לפסקאות שראינו מקודם. תולדות יעקב יוסף, פרשת וישלח, מקור י' ב-114. הגם שאמרו הרבה עשו כרשבי, זה לא עלתה בידם, אחות דף למד ה', מחלוקת רבי ישמעאל ורשבי על אם צריך לעבוד בזמן הזה, או ללמוד תורה כל הזמן. רשבי אמר, תלמד רק תורה ויעזרו לך. היינו כמו שביאר מורי זלה, הבעל שם טוב הקדוש, שעשו כרשבי, לעשות כמו ולא מלא, הם עשו רק כרשבי. הם היו חקיינים, אבל הם לא היו רשבי. וגם אחת המספר כותב את זה וכו'. תודות יעקב עשה פשט בצורה, לא תיגע בו יד. אני שמעתי ממורי, הבעל שם טוב הקדוש פירוש השס, הרבה עשו כרשבי ולעלתה בידם, רוצה לומר שעשו כרשבי, לא מצד מחירתן, רק שרוצה לעשות כמו שעשו אחרים, ובזה נשאר כרח מכאן ומכאן, כי רשבי הוא לא, וגם הוא, לא, הוא עצמי שלו, כי מדרגתו איבד, ומדרגת אחרים לא השיג והגיע. וזהו שלי אמר, לא תיגע בו יד, ועל דרך עד מקום שידו מגעת, שאדם צריך לבדוק את החמץ, נכון? בחורים. אבל יותר ממדרגתו, בזה לא תיגע בו יד כוחך. וגם את מדרגתך תאבד, בזו שכתוב, כי סקול יסקל או ירו ירא, ונשתה בחינות האמור. חוץ מהתועלת הפרקטית, לא לחכות את הזולת, כי אל תצגח מכאן ומכאן, יש עוד תועלת, שקצת רמדנו בדברי הרמתיים צופים בתחילת השיעור. רבי שמחה בונים מפשיסחה אמר, שאם היו מציעים לו להתחלף ערבים לו בשלום, הוא לא היה מוכן. למה? כי רצו שיתברך שיעזר המבן, שרבי שמחה בונים. ומה העיקר? מה אני רוצה? העיקר שיתקיים, רצונו יתברך. אז מה נפקא מינה שיהיה אברהם אבינו בשלום? כלומר, החיוב להיות אני משני ולכות הזולת, זה לא רק בגלל שזה לא משתלם, כי אתה תצא קרח מכאן ומכאן, רשבי לא תהיה, וגם חסדאי לא תהיה, אלא כי זה לא רצון השם יתברך. כלומר, הפוקוס והמוקד צריך להיות, הלו, זה לא משתלם לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המוקד, לא אני. כל המגמה שלי זה לעשות רצונך, אלוהי חפצתי. ואם זו המגמה, אז אני צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא בעצם מזמן לי את המסלול שלי, את הייעוד להתרשת בבראשית, זה קצת מתחבר לשורה הקודם על הכחה הפרטית של החסידות, על דיברנו, שיש אמון בדרך. כותב הרב זצ"ל, קבצים מכתב יד קודשו א', מקור י"ב, פסקה מאוד מאוד אהובה עליי, קל לכתוב אותה, קל לדבר אותה, או לחיות אותה, זה עבודה. כל אדם יש לו המסלול, שעל ידו הוא בא לאושרו. כלומר, בסוף כל אדם יגיע לאושר, אבל יש לו את המסלול שלו. לתכלית הווייתו, שבו הוא מדבק ליוצרו, ולא יוכל לבוא למגמת חפצו במסלול אחר. אף על פי שהוא מסלול ישר בעד אחרים, לאחרים זה בסדר, אבל לך לא. על כן צריך האדם להיות מוקיר מאוד את מסלולו המיוחד. וזה הדבר נוהג באיש פרטי, וקל וחומר בכללות עם. שכפי ההתעלות וההתרבות של הכלל לעומת הפרט, ככה תתגדל החובה והדיוק הנמרץ לשמור את המסלול המיוחד שעל ידו הכלל כולו מוצא בו עושר רב. אפשר לחכות, אבל זה לא יעבוד. ולכן, כשאני צועד בנתיב היחיד שרק באמצעותו אני אוכל להגיע ליעד, לזכות להצלחה, אז אני מבין שבעצם ההצלחה שלי זה הצלחתו התברך. לעשות חי חפצים, אני רוצה להשת השליחות שלי בעולם, ושליחות שרק אני יכול לפעול, לא אף אחד אחר. עד שנוצרתי ניק ידיי, עכשיו שנוצרתי מהרב בעולת ראייה בסידור, שרק אני יכול לפעול. ומה זה בעצם יום הולדת? זה יום שבו העולם החליט, זה יכול להחליט שהעולם לא יכול בלעדיי. מה זה יורצייט? שמה שכבר אפשר בלעדיך. המורשת יישאר, אבל... ולכן, אני צריך לחפש ולממש את הייעוד שלי, ולא את הייעוד שמצפים ממני בחוץ, או הייעוד שאני בונה לעצמי, לאור החוסרים הפנימיים שלי, שמנסים להזין את עצמה מאחורות ולספר לי סיפורים וקשקושים על מה אני היה הפנימי שלי. לא רומז פה לאף תלמיד, שיחות אישיות עם תלמידים, אתה אומר, כאילו, אני לא אגיד את זה, כי אני לא רוצה להביך אותם. אתה חי בסרט, אתה מדבר איתי על מחשבות זרות בתפילה, שאחי, יש דברים יותר בסיסיים, צריך לסדר אותם, בוא נרד לקרקע, אני יודע מי אתה, אתה יודע מי אתה, עזוב אותי עכשיו בדרך של דבר צדיקים שאני לא מבין בהם. מחזור ליום הכיפורים, סדר העבודה, אחד הקטעים, יוצא לי להיות לא מעט שנים שליח ציבור במוסף, ביום כיפור, וזה כל שנה זה מתרגש מאוד. וכך הייתה תפילתו של כהן גדול. יהי רצון מלפניך, כן, שתהיה שנה זו הבאים אלינו במקום רבת ישראל, בכל מקום שהם, עם שכונה גשומה, ועל להיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם, בשעה שהעולם צריך לו, ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה, ושיתנו עצי השדה את תנובתה, ולא יעדי אבי ג'ולדן מדי בית יהודה. למה שלא תפיל אישה פרי בטנה? פעם בשנה הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. הוא לא יכול להלך בתפילה, כי אז זה מפחיד את העם, שגם ככה בכוננות עם החבל שקשור עליו למשוך אותו. אז מבין כל התפילות שבעולם, הוא מתפלל דווקא שלא יהיה לו עלינו הפלות. אני לא מזלזל בכאב הנוראי שכרוך בהפלות. תאמינו לי שלא, לא מזלזל בזה, אוקיי? אז נספק בזה. אבל הזמן של הכהן הגדול, האיש הכי קדוש, ביום הכי קדוש, במקום הכי קדוש, הוא ממש מוגבל. אני באמת יכול לעשות סקר ברחוב, ילדים צעירים, ילדים מבוגרים, אני חושב שאף אחד לא תתפלל על הפלות. הייתי יכול לשאול על תפילות שהן יותר חשובות, בסדר העדיפות הלאומי או האישי. ואדמו"ר הצמח צדק, זכותו מגינה עלינו, מתייחס לקושייה הזו ומלמד אותנו יסוד עצום בעבודת השם ובחיים עצמם, שזה היינו הך. כותב באור התורה לפרשה, על כרך דברים, כרך ד', דווקא על דרושים לשמיני עצרת, כותב ככה צמח צדק, שההיריון זה בעצם משל. הריון זה משל לרעיון, איזשהו הבזק של שאר רוח, כיוון, איזה פוטנציאל שנזרע, אולי אפילו הוא נקלט, אולי הוא מתחיל להתממש, אבל הוא רק ממתין להזדמנות, הוא ממתין לשעת הלידה כדי להגיח ולהופיע את הברכה שלו בעולם, ולפי דברי הצמח צדק, הכהן הגדול בעצם המתפלל, שלא תהיה שום ברכה פוטנציאלית, שלבו תתממש, שלא תבוא לידי ביטוי במציאות, שלא יהיה שום נקודה טובה שתוחמץ, שלא תתגלה בחיים הפרטיים, הכלליים, הלאומיים, אפילו העולמיים, שלא תהיה אף תנועה או המצאה שנועדו להיטיב למציאות ולברך את העולם, אבל הם תישארנה בגדר הריון נצחי. עובר שלא נולד ובסוף הופך לנפל, לא עלינו. לכן בעקבות הכהן הגדול גם אנחנו חוזרים בכל שנה בסדר העבודה, ביום הכי קדוש בשנה לתפילה המיוחדת הזו. שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. שנה שלנו כוחות של יצירה והבאת חיים לעולם. שלא נפספס ולא נחמיץ או נפיל את כל השפע שהקדוש ברוך הוא זרה בקרבנו, אנחנו רק צריכים לילד אותו בעדינות ולהביא אותו לעולם. זה מה שמסביר רבי מלובביץ', שגם הוא מלחמד לשנרסון, על שם הצמח צדק, הוא דור רביעי אחריו כמובן, בתורת מנחם, פרשת צו, זה תשי"ד, 1954, שושן פורים. כאשר כל אחד ואחד, אומר הרבי, ינצל את כל כוחותיו וכישרונותיו, הן לגבי עצמו והן לגבי הזולת, ביכולתו להגיע למדרגה, שבדוגמת מדרגת כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, שזה תכלית השלמות בכל שלושת העניינים, עולם, שנה, נפש. וזה הרעיון העמוק כל כך בעבודת השם בפרשה, ברח לך אל מקומך. הרעיון הזה הוא לא חידוש רק של בלק ושל בלעם, אלא הוא רמוז, ברמז כמובן, אבל הוא רמוז כבר פרשת קורח, שבו יש עירור על הדרך, עירור על ההנהגה, עירור שמוליד ברור כואב, ברור נוקב, מה המקום של קורח ועדתו, מה המקום של משה ואהרון, ודווקא אחרי מבחן המחתות שבו מבטלים את הטענות של קורח במחיר כבד של 251 נספים שם בשריפה ובפתיחת האדמה שבולעת אותם, ואחרי זה במגפה 14,700 יהודים נהרגים, ודווקא אחרי ביטול טענת קורח במבחן המחתות מגיע בירור אלוקי אחר, הבירור בין אהרון לבין שאר נשיאי המטות, מה שמכונה מבחן המטות. בואו נקרא את הפסוקים במקור ט"ו, אנחנו נקרא סיום. במדבר פרק י"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וקח מאיתם מטה מטה לבית אב מעת כל נשיאיהם לבית אבותם, 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועל לפני העדות אשר יבעד לכם שמה. והיה האיש אשר יבחר בו מטהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם, מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות ומטה ארם בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות, ויהי ממחרת ויבוא משה לאוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח ויהי ציצית כמו שקדים, ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני לכל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטה. אז דרך הרמז, מטה הוא יפרח, מי זה האיש? והיה, כן, האיש אשר יבחר בו מטה הוא יפרח, בגימטריה 358, גימטריה המשיח. פשט. כן, יפרח בים אב צדיק, נכון? הלכינו לרבי, ליום הולדת 70, כמדומני. נכון? אז מטה הוא יפרח, גימטריה 358, גימטריה המשיח. אבל זה על דרך הרמז, ועל דרך הפשט. עכשיו, על דרך העומק הלכה למעשה. לאחר שהמטה של אהרון מוציא שקדים, מופיע פסוק עם דבש כאילו הקטע האחרון שהבאתי, הערה קטנה של לכאורה סתמית ומיותרת לחלוטין, ויראו ויקחו איש מטהו, so what? מה זה בא להגיד לי? מה אכפת אם לקחו את המטות, השאירו אותם שם, את מי זה מעניין? הוא כיף, נכון? אז הפורנו, כדרכו, חד מאוד, אומר לא, הנשיאים לא האמינו, היה פה חוסר אמון, והם לקחו את המטות לראות, אולי יש פה זיוף, כי משה אמר שהמטה, רק שהמטה של אהרון פרח. אבל למה שנאמין לו? אולי זייף את התוצאה. אז בוא נבדוק את המטות שלנו, נראה שהם לא פרחו. זה אחד מאוד, אבל ברמת הפשט זה מסתדר, עם קודם הפרשה שיש להם תלונות על משה ועל אהרון. אבל יש פירוש נפלא שלא הכרתי עד השנה, של רבי אשר אריאלי מישיבת מיר, יש לו שיעור מאוד גדול בגמרא מדי יום של מאות אנשים. ורבי אשר אריאלי, רבי אשר, יש לו פירוש אחר לגמרי, ויקחו ויראו ויקחו איש מטהו. מסר שהוא לא חשדני ותחכני של קונספירציות של ההנהגה ההון שלטון, אלא מסר שהוא מלא, מלא תקווה. לדעתו של רבו של הראל, השם יזכהו וחייהו, הנשיאים לא לקחו את המטות בגלל חוסר אמון במשה. וגם לא מתוך תחושת אכזבה או כישלון, אלא להפך. הם הבינו שבחירתו של אהרון, זה בחירה של אהרון, אבל זה לא אומר במשמע שיש פה דחייה שלהם. אלא לכל אחד תפקיד שלו, ואם כל אחד מהנשיאים נמצא את המקום שלו, אז הוא יפרח לא פחות מהאהרון. המקום של אהרון זה בקודש הקודשים, ולכן רק המטה של אהרון יכול לפתוח, כי שם יש את ההומוסטזיס, את התנאים המיטביים האופטימליים לגידול. אתה לא יכול לגדל בננות באלסקה, ואתה לא יכול, יש גידולים שהם צריכים סביבה טרופית, יש דברים שצריכים למשל קור ויובש, כל אחד, גידול דובדבנים, זה לא גידול בננות, זה אמצעים שונים לחלוטין. ולכן אהרון פח בקודש הקודשים, כי זה המקום שלו, אבל שאר הנשיאים, קודש הקודשים זה לא המקום שבו נוכל לפרוח. לכן כל אחד מהנשיאים לוקח את המטה שלו, כי הוא מבין, קודש הקודשים זה לא השליחות שלי, זה לא המקום שלי, הוא בורח אל מקומו. בואו נחפש עכשיו איפה המקום שבו השליחות שלי תפרח. ולכן דווקא מתוך תקווה, מתוך אמונה, הם לקחו את המטה, לא כדי לראות שאין פה זיוף. במקום להתמרר ולשאול, למה הוא הצליח? למה בחרו בו? למה אני לא? אומר, לא. זה לא המקום ש... איפה אני יכול לצמוח? איפה אני יכול לפרוח? איפה המקום שאליו אני צריך לברוח? והאמרי אמת, הרבי מגור, בנו של השפת אמת, הסבא של הרבי שליטה, מביא שם רמסים חבונים, זצל, רעיון מופלא. התרגום על המילים אומר, ויראו ויקחו, זה וישתו מודעו. הם הכירו. כלומר, כאשר משה מחזיר את המטות, והם מונחים יחד, אז כל נשיא ונשיא לוקח את המטה שלו בחזרה. אבל מה החידוש שהם הכירו? כל מטה היה כתוב שם? לא. אלא שהם הכירו את הנקודה של המקום שלהם. עם מבחן המטות יתברר לכל אחד מהו המקום שלו, מה המטה שלו אומר, מייחס לשאלת הכהונה. ואמרי אמת אומר, את חובת הלבבות בשער הביטחון, שאדם צריך להאמין באמונה שלמה, כי כפי שהשם יתברך נוהג עמו ומוביל אותו, כך בדיוק צריך להיות, אין עצה אחרת, כמו שכתב הרב קוק בקבצים מהתקודשו. זה הדרך, זה המסלול שלך. ממילא כשחיים בתודעה כזו אין שום מקום לתלונות, הותחל תלונותם מעליי, ולכן באמת, אחרי מבחן המחתות, עם ישראל כועס על משה. שזה סטארט-אפ של משה, מבחן המחתות. אבל אחרי המבחן של המטות, שזה סטארט-אפ אלוקי, הצעה אלוקי, לא אנושית, אין תלונות. הנקודה המרכזית במבחן המטות, זה לא המטה שפורק של עצמו, אלא גם עצם היא הבחירה בשאר המטות, ושייכותם לקודש הקודשים. למה שאר עשינו לא מתאים לקודש הקודשים? לא יודע, זה גם לא אומר שום דבר רע. אגב, גם אני לא, אני לא כהן. למה? בגלל אבא שלי שהוא לא כהן, בסבא שלי לא כהן, זה לא אומר שום דבר רע. זה אומר שיש לי שליחות אחרת. לא לברך את עמו ישראל באהבה, בקדושתו של אהרון. ולכן זה לא אומר על הנשיאים שום דבר, זה רק מגלה למפרע שהם נבחרו לשם כך, לכתחילה מבראשית, לדבר אחר. ולא לקודש הקודשים. כמו שמישהי זורקת בחור בדייט, היו כמה בחורות שזרקו אותי שלי בתקופת הדייטים, זה לא אומר לה שום דבר רע. זה אומר שהם פשוט לא שייכים יחד למימוש התוכנית האלוקית להביא חיים לעולם ולהקים בית בישראל. ולכן המטה רק בא לגלות את המציאות הפנימית, שהיא העובדה שאהרון נבחר מששת ימי בראשית להיות הכהן הגדול ולא הם. אדם שמאמין באמת שהשם שם אותו בשליחות מסוימת, אז הוא חי איתה בשלמות, הוא לא צריך להיאבק על מקומו, אכלו לי, שתו לי, זה לא מעניין אותו. כי הוא מבין שהשליחות זה לא התפקיד. התפקיד זה לא הישג אישי, אלא רצון השם. אני חושב שגם אנחנו כהורים, כמחנכים, כתלמידים, לא משנה, יש לנו אנשי חינוך, תפקיד, נגיד את זה הפוך. התפקיד שלנו זה לא שכל המתות יהיו אותו דבר, כל התלמידים וכל הילדים אותו דבר, לא. יש לי אפילו, אני אבא לתאומות, שתי בנות שנולדו, דומות זהות, ביתי שהיא התחלקה. הן דומות ביופי, אבל לא באופי, וזה אחד האתגרים בהורות לייצר לכל אחד את ההומוסטזיס, תניש את הארוגה שבה היא תגדל בצורה מיטבית. אוי ואבוי, עם כל המתות אותו דבר. אצלנו כל הבנים באותניאל, כל הבנים בצנחנים ב-890, כל הבנים תואר... אבל כל הבנים אותו דבר. גם יש להם אותו מטען גנטי, כי זאת אותו אמא, האישיות היא אחרת. התפקיד שלנו זה שכל ילד יכיר את הכוחות, את השליחות שלו. ואז ממילא הוא ימצא את הארוגה הטבעית שלו, את הארוגה האופטימלית לצמיחה. לממש את השליחות שלו, לא של אחרים. לפעמים אנחנו נוטים להאשים את הכל מסביב, בגלל זה ובגללה ובגלל הוא, במקום לברוח למקום שלנו, ברח לך אל מקומך. אז נסיים בהדרכה חסידית, שכל פעם מרגשת אותי מחדש, מרבה להביא אותה בשיעורים, של רבי אהרון מסטולין, רבי אהרון השני, כן? מסטולין קרלין, פרשת ויצא בספרו בית אהרון, ויפגע במקום, ויפגע הוא לשון תפילה, שיתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שיהיה, זה נאמר לי יעקב, כן, בפרשת ויצא, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום, ובכל מקום יהיה ליבו שווה עם המקום. כמו שאומרים בשם הרב הקדוש, רבי שלמה קרלינר, הרבי השני מקרלין, וצוקל, השם יקום דמו, על מה דעיתם במדרש, וכן פרש רש"י בחומש פסוק, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, פירוש שלא יהיה לבך חלוק על המקום. ואמר הפירוש על המדרש, אשר בכל מקום שהוא יעבוד את השם יתברך. כן? מובא במדרש, אם מקבלים אתם את התורה מוטה, ואם לאו, שם תהיה גבורתכם. מסמים החסידות, שם תהיה גבורתכם. אדם מגיע לישיבה, לא, שאני אהיה בשיעור ד', אז שם. לא, שאני אברך, שאני... שם, תהיה קבורתכם. עכשיו אתה כאן, תהיה כאן. ממשיך בית אהרון ואומר, שימו לו בקטע המודגש, כי יש בני אדם כשהם באיזה מקום, ואינם עובדים לשם יתברך, למה? הם אומרים, למה? זה לא אני, זה שהמקום גורם. כי אם היה באיזה מקום אחר, בוודאי היה עובד לשם יתברך. על זה אמר המדרש, שחלילה לא אמר כן. על זה אמר שלא יהיה לבך חלוק על המקום. כי לא המקום גורם חס ושלום איזו מניעה לעבודתו יתברך. כי כיוון שהכל מיתו יתברך, ורצון השם יתברך הוא שיהיה אדם כעת במקום הזה, מסתם הגלוי לפניו יתברך שזה המקום לא יגרום שום מניעה שלום לעבודתו יתברך. רק המניעה הוא מצד אדם. אם השם יתברך שם אותך פה, אז זה הארוגה שלך. אם אתה לא מצליח, זה לא בגללו, זה בגללך. לכך אמר המדרש, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום שהוא שם. ועל זה התפלל יעקב אבינו עליו השלום, שבכל מקום שיהיה, עכשיו בדיוק יוצא מארץ ישראל לחרן, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום. איזה קטע מרגש. ברח לך אל מקומך. ומקווה שהצלחנו קצת להבין מדוע כל הדו-שיח הזה בין שני ראשי הטומאה, בלעם ובלק, זה חלק כל כך חשוב מתורתנו הקדושה, תורה מלשון הוראה. היום קיבלנו הנחיה של ספירת הכתר, מקום גבוה, ברח לך אל מקומך. ואחד מאבני הבוחן זה להגיע למקום שלנו בשמחה ולדעת שזה המקום שלנו, ולא להסתכל כל הזמן אחורה, או אם אני אגור שם, אני אגור שם, אתה פה, זה המקום שלך, עכשיו תפעל פה. ותברך אל המקום שלך בפנימיות, לא כי זה, כי אתה רוצה, כי אתה מזהה שזה השליחות שלך, ככה. כתר כל הכתרים, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.